העניין הזה של זכות היוצרים, ומה שאנחנו פה שמענו מהרב דייחובסקי בשם הרבנים הגאונים, שכמובן שאני לא מגיע להפרג להם, אבל אני חושב שאין בזה שום איסור של גזל. ואני אסביר למה. מפני שגזל זה שבן אדם מחסר את ממונו של השני. אם הוא לא מחסר את ממונו של השני, זה לא נקרא שהוא גוזל ממנו. דהיינו, שלוקחים דבר של השני, זה נקרא שהוא עושה גזל. אחרת זה לא נקרא שהוא גוזל ממנו. ואני אתן לכם דוגמה. בן אדם שמסתכל על הבית, אדם בנה בניין יפה מאוד, ואיש אחר הולך ומסתכל על הבית הזה. הוא רואה בית יפה, הוא נהנה כל יום שהוא מסתכל, הוא נהנה מאוד מאוד מהבית הזה. האם יעלה על הדעת שהבונה של הבית יבוא ויגיד לו, אתה צריך לשלם לי כסף, כי הלו אתה נהנה מהיצירה שלי. אין בזה שום ספק שהוא לא חייב לשלם לו כלום, מפני שהוא לא לקח ממנו כלום. מה שהוא נהנה זה עניין שלו, שהוא נהנה. זה נכון שבתוכנות שעליהם אנחנו מדברים, וזה לאו דווקא תוכנות, זה שייך לכל יצירה שבן אדם עושה. דהיינו, אם אופנאי יוצר דוגמה של אופנה, או אמן מצייר, הוא מצייר ציור יפה, ובן אדם יבוא ויקח ממנו את הדבר הזה, אז ברור שהוא לוקח ממנו. אבל אם שמעתיקים את התוכנה, התוכנה המקורית של הבעל הבית היא נשארת שלו, וזה אין ספק שזה שלו. כי הוא עשה את זה, אז כמו שהרב דייחובסקי אמר, שהתרנגולת מטילה הביצה, אז ברור שזה שייך לו. אז גם שבן אדם עשה תוכנה במחשב שלו, והוא הכניס את זה בדיסקט שלו, אז ברור שהתוכנה הזאת היא שייכת לו. אבל שבא בן אדם והעתיק את זה, או כמו שמה שקורה היום, שמישהו הולך ומכניס את התוכנה הזאת באינטרנט, ובן אדם שמעתיק את התוכנה, הוא לא מעתיק את זה בכלל מהתוכנה של הבעל הבית. הוא מעתיק את זה בכלל ממקום אחר לגמרי. האם זה נקרא שהאדם הזה הוא גזל? זה קשה להגיד את זה. מפני שהוא לא לוקח ממנו כלום. העניין של הבעל הבית נשאר שלו. מה שיש לבן אדם הזה שהוא לוקח, יש לו גם כן. לכן זה גם לא שייך לחוכמתו מחר לו. כי מה שכתוב חוכמתו מחר לו, זה מדובר בכלל על עניין אחר לגמרי. מה שהראשונים מדברים שם, זה ברמב"ן כתוב את הדבר הזה, מפני שכתוב שאם אחד היה בורח מבית האסורים, והוא צריך לעבור את הנהר, עומד שם בעל הספינה, והוא רואה שהאיש הזה הוא צריך מהר לברוח מפה, אז הוא אומר לו שזה עולה מיליון. לכל בן אדם זה עולה רק שקל, אבל הבן אדם הזה דחוף לו, מה הוא יכול לעשות? אז הוא אומר, זה עולה מיליון. ואומר הבן אדם, בסדר, אני משלם לך, כי אני צריך לעבור. והוא נכנס בספינה שלו, ובעל הספינה מסיע אותו, אחר כך הוא יגיד לו, מגיע לך שקל וזה הכל. כי אתה נתת לי רק דבר ששווה שקל. אתה לא יכול להגיד שאתה נתת לי דבר ששווה מיליון. כי הנסיבות של האדם שצריך את הנסיעה הזאת, זה לא משייך בכלל לבעל הספינה, למי שנותן את השירות. לכן הוא צוחק ממנו, הוא אומר לו, מה פתאום, אני בכלל לא התכוונתי לשלם לך, ולכן אני לא חייב. על זה אומר הרמב"ן, שאצל רופא זה לא כך, כי רופא הוא נותן, כי הוא נותן את חוכמתו, אז זה שווה, זה באמת שווה. לכן הוא צריך לשלם את הסכום שהוא התחייב לשלם תמורת הביקור של הרופא או תמורת הייעוץ של הרופא. אבל מה יקרה אם אותו בן אדם שקיבל את הייעוץ הזה של הרופא, או למשל סטודנט לרפואה, סטודנט לרפואה, הוא ישב ושמע הרצאות מכל מיני רופאים, ומחר, במשך השנים, הוא אחר כך מיישם את מה שהוא למד מהרופאים האלה. אז יבוא הרופא שלימד באוניברסיטה, והוא יגיד לו, תשמע, אלו בעצם אתה את החוכמה שלי, אתה מרוויח מזה כסף, כי אתה שמעת ממני שאם יש פצע כזה וכזה, נותנים רפואה כזאת וכזאת, וזה מה שאתה עושה. אז לכן, אתה צריך לשלם לי מה שלמדת ממני. זה שטויות והבלים. מפני שאלו, הוא לא לקח ממנו כלום. הוא שילם לו בשביל ללמוד אצלו. זה עניין אחר, כי חוכמתו מחר לו, אז הוא צריך לשלם לו כסף, מה שהוא מחר לו. אבל שהוא בא ואחרי שהוא שילם, ואחרי שכבר יש לו את הידיעות, שהוא בא ומשתמש בידיעות האלה שהוא למד מאדם אחר, והוא מרוויח מזה כסף, והוא נותן עצות לאנשים אחרים, ודאי שהראשון שלימד אותו לא יכול לתבוע ממנו שום דבר, כי הוא לא לקח ממנו כלום. לכן זה לא שייך בכלל לעניין שאנחנו מדברים עליו. מה שכן שייך כאן, שהתוכנה זאת אותה תוכנה, ומה שאנחנו צריכים לדון, האם התוכנה היא בעצם נשארת אותו דבר, כי מה זה משנה אם זה נמצא במחשב של הבעל התוכנה, זה שהמציא את התוכנה הזו, ועכשיו העבירו את זה למחשב אחר, או שלא. אנחנו צריכים להתייחס לחפץ עצמו, והחפץ עצמו הוא זה שאסור לקחת אותו מבעל הבית, ומי שלוקח את זה מבעל הבית הוא נקרא גזלן. אבל אם הוא לא לוקח את החפץ של בעל הבית, לבעל הבית נשאר לו החפץ, אז זה לא שייך בכלל. ולכן אני גם חושב שיש הרבה אנשים שהם חושבים שזה ייאוש, בגלל שזה באינטרנט אנשים מתייאשים. שמענו פה מהמומחה שזה בכלל הם לא מתייאשים, ודאי שהם יודעים שיש אנשים שגונבים, אין להם מה לעשות, מה הם יכולים לעשות. אבל הם לא רוצים שיעשו את זה והם לא מתייאשים. אבל יתרה מזאת, הלא התוכנה נמצאת אצלהם, וודאי שהם לא מתייאשים מהתוכנה הזאת, אלא המעתיק הוא מעתיק דבר אחר, הוא מעתיק מהאינטרנט, הוא מעתיק ממקומות אחרים, דבר שמקורו אצל הראשון, ולכן אנחנו צריכים לדון בכלל, אם שייך על זה בכלל לדבר מצד ייאוש, עבודה ממנו מכל אדם, זה לא נקרא דבר עבודה ממנו מכל אדם, כי הוא לא מתייאש מזה בכלל, כי זה נמצא אצלו בכלל. אלא האם מותר לבן אדם אחר לקבל את התוכנה הזאת שהיא זהה לתוכנה המקורית, כי זה סך הכל אותו דבר, או שאנחנו אומרים לא, זה דבר אחר, זה לא אותו חפץ. לכן אני חושב שמבחינת גזל, לא שייך כאן לדבר מבחינת גזל. כמובן שאסור להגיד דברים כאלה, כי אז כל אחד יחשוב שאפשר, כי כל העולם הוא פרוץ. אבל אני בהחלט חושב שאסור להעתיק תוכנות, וגם אם המציאות בעולם היא שהרבה אנשים מעתיקים, אני חושב שאסור לעשות את זה, ויש מקום גדול לתבוע את האנשים שהעתיקו, שהחברה תתבע אותם, לשלם את הסכום שזה עולה, למרות שהם לא, הם לא קנו את זה מהחברה. ואני חושב את זה בכלל בגלל דבר אחר לגמרי. יש פה כמה עניינים, שזה נושא גדול שאנחנו לא יכולים לדבר על זה יותר מדי הרבה, אבל אני רק רוצה להגיד לכם נקודה אחת שהיא קשורה לפרשת השבוע. ופרשת שבוע שאמר אני מתכוון. שאנחנו קראנו בתורה על ואהבת לרעך כמוך. והעניין הזה של ואהבת לרעך כמוך ביד רמה, במסכת בבא בתרא, בדף כ"ז, יד רמה אומר הוא נותן שני נימוקים, אבל אחד הנימוקים שאסור לגרום מזק לחברו, זה בגלל ואהבת לרעך כמוך. זה נכון שמי שגרם מזק לחברו הוא לא מתחייב לשלם. כמו שאנחנו יודעים, גרמא בנזקין פטור. אמנם המאירי בתחילת פרק שישי במסכת בבא קמא אומר שמי שגרם מזק לחברו, שכתוב עליו בגמרא שהוא פטור, הוא חייב לצאת ידי שמיים, אבל הוא פטור מלשלם, אומר המאירי שאם הוא לא שילם הוא פסול לעדות, זה איש שהוא פסול לעדות. ואני מבין שהכוונה שלו היא שבעצם יש חיוב תשלום, מפני שהוא גוזל, הוא עשה נזק לשני, והתורה אומרת שמי שמזיק צריך לשלם, ואין אף כמינה אם הוא עשה את הנזק בישיר, או שהוא עושה את הנזק בגרמה. כי סך הכל הוא הזיק את השני, השני נזוק, אז צריך לפצות אותו. אבל התורה לא נתנה לבית דין סמכות לחייב בן אדם על דבר שהוא עושה בגרמה. התורה נתנה סמכות לחייב רק מי שמזיק בידיים, אבל מי שעושה בגרמה לא. אבל מבחינת החיוב תשלום שיש עליו, יש עליו חיוב תשלום. ולכן אם הוא לא משלם, אז הוא בעצם הוא גזלן, כי הוא חייב והוא לא משלם. מי שחייב ולא משלם הוא גזלן, הוא פסול לעדות. ככה אני מבין שמה שכתוב במאירי, ולפי זה, זה נראה, המאירי לא אומר את זה מפורש, אבל אני חושב שלפי המאירי הזה אפשר גם לתפוס את הנזק, מפני שאם הפירוש הוא כמו שאני אמרתי, אז אפשר גם לתפוס את למרות שזה גרמה של נזק ובית דין לא יכול לחייב אותו, הוא יכול לתפוס ממנו. ואומר המאירי, אומר היד רמה במסכת בבא בתרא, שאיפה כתוב בתורה שאסור להזיק? לגרום נזק. שכתוב על נזק, כתוב שצריך לשלם. אז זה יכול להיות שזה האיסור, שהתורה אומרת שצריך לשלם. אבל איפה כתוב שאסור לגרום נזק? אומר המי, אומר היד רמה, שכתוב ואהבת לרעך כמוך. ככה הוא אומר. הוא אומר דבר אחד, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ודבר שני הוא אומר שכתוב ואהבת לרעך כמוך. מה זה אומר ואהבת לרעך כמוך? שבן אדם, רבי עקיבא אמר כלל גדול בתורה, מה הכלל הוא? שמה שאתה שונא אל תעשה לחברך, ואתה לא רוצה שיגרמו לך נזק, אתה לא רוצה שיזיקו אותך, אתה לא רוצה שיגרמו לך נזק, אותו דבר אתה לא צריך לעשות לאדם אחר. בעניין הזה, מה הכלל פה, בעניין של ואהבת לרעך כמוך, אני חושב שבמשנה במסכת במציאה בסוף פרק אלו מציאות, המשנה אומרת שמציאתו ומציאת אביו, מציאת רבו, מציאתו קודמת, וכל שכן לאדם אחר, מציאתו, עבדתו ועבדת רבו, או עבדתו ועבדת אדם אחר, אז ודאי שעבדתו קודמת. ואומרת הגמרא, מאיפה יודעים את זה? בגלל שכתוב אפס כי לא יהיה בך אביון. ככה הגמרא מביאה על זה פסוק. זאת אומרת, ורשי אומר, שאל תביא את עצמך לידי עניות. אומר, רואים מהגמרא, שלולי שהיה פסוק כזה, אז מה היינו אומרים? שבעצם העבדה שלך היא לא קודמת. אלא העבדה של אחר יכולה להיות קודמת. יכול להיות שזה עבדתו של אביו, יכול להיות שעבדתו של רבו. למה הוא צריך להקדים את העבדה של אחרים לעבדה שלו? מוכרחים, צריך להגיד שהסיבה היא בגלל... אביו ורבו זה בגלל שיש מצווה מיוחדת. יש לו מצווה לכבד את אביו, יש לו מצווה לכבד את רבו, למרות שהתוספות שם על המקום הם אומרים שכבוד אביו, המצווה של כבד את אביך ואת אמך זה לפי מי שאומר שזה משל אביו, אז זה לא שייך בכלל, הלא כאן הוא מפסיד ממון, אז מה זה שייך? אבל גם אם אנחנו אומרים שזה לא ככה, פה הוא לא נהנה מגוף הדבר, ככה תוספות אומר, אז לכן פה זה לא שייך הכלל הזה, אפילו שזה מהממון שלו, כי הוא לא נהנה מגוף הממון. בכל אופן, הנקודה היא כאן, שבן אדם צריך לתת טובה לאדם אחר, כמו שהוא רוצה לעשות טובה לעצמו. לעשות טובה לעצמו זה לא מצווה, הוא רוצה שיהנה, לא רוצה שלא ייהנה. אבל מה שאתה רוצה לעצמך, ואהבת לרעך כמוך אומר שאתה צריך לתת גם לבן אדם אחר, לרעך, תיתן את זה לרעך, כל שכן לאביו וכל שכן לרבו. ותראו איזה דבר מעניין, בתחילת איזה נשר כתוב, ששניים שהיו הולכים במדבר ויש לאחד מים, שאם הוא ישתה את המים, המים הם שלו, אם הוא ישתה את המים הוא יצא מהמדבר, אבל אם הם יתחלקו במים, הם שניהם ימותו במדבר. אז אמר בן פטורה, ישתו שניהם וימותו, ועל יראה במיטת חברו. עד שבא רבי עקיבא ואמר, לא, כתוב, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. אז ראשית כל אנחנו רואים, שלמרות שיש פסוק, אפס כי לא יהיה בך אביון ששלך קודם, שממונך קודם, בכל זאת בן פטורה הוא בטח לא חולק על הדין הזה, כי לא כתוב בגמרא שבן פטורה חולק על הדין הזה. בכל זאת הוא אומר, שאל יראה במיטת חברו. עד שבא רבי עקיבא והביא פסוק אחר. אז למה צריכים שני פסוקים? אחרי שהתורה אומרת על ממון, אפס כי לא יהיה בך אביון, אז מה, זה, על הנפש של האדם זה פחות? רואים שזה שני דברים שונים. ואני חושב שהנקודה של הדברים היא, זה בגלל ואהבת לרעך כמוך. בגלל שאתה נמצא במדבר, אתה רוצה לחיות, אז אתה צריך לתת לחבר שלך שיחיה. רק אתה לא תיתן לו את המים, כי אם תיתן לו את המים, אז עליו גם כן חל וחל אחיך עמך, חל עליו ואהבת לרעך כמוך, אז הוא צריך לתת לשני. אז לכן בן פטורה אומר שהפתרון שישתו שניהם, ימותו ימותו, אבל אתה לא יכול לקחת רק לעצמך, בשעה שהשני מצטער. עד שבא רבי עקיבא והוא אמר, לא, יש פסוק אחר, יש פסוק שחייך קודמים לחיי חברך, ולכן הוא יכול לשתות את המים ואפילו שהשני ימות, כי המים הם לא של השני. בכל אופן, אנחנו רואים כאן שהכלל הזה שלא, שבן אדם צריך לדאוג לשני, זה מה שאנחנו רואים פה, שבן אדם צריך לדאוג לשני. אבל מהצד השני, יש לנו איסור, יש לנו את העניין שחייך הקודמים, או שאפס כי לא יהיה בחוויון ששלך קודם. ואפשר לומר שזאת היא מחלוקת, איך להבין את הדבר הזה, בין רש"י ורבנו תם. כי בדף נ"ט, במסכת קידושין בעמוד א', הגמרא אומרת שמה, שאני המהפך בחררה ובא אחר בנטלה, אז הוא חייב, הוא נקרא רשע, כך כתוב, שהוא נקרא רשע. אומר רש"י, על מה מדובר כאן? שאני, או שהוא מבקש ממישהו שייתן לו חררה, זה לחם, שהוא מבקש ממנו שייתן לו לחם, או שזה הפקר. יש כאן לחם של הפקר, ואני רוצה, הוא הולך לזכות בהפקר הזה. ובא אחר וקודם לפניו, וזוכה לפני שהראשון זכה. אז הוא זכה, אבל הוא נקרא רשע. ככה רש"י אומר. ורבנו תם אומר שעל הפקר לא אמור הכלל הזה. למה? מפני שהוא לא יכול למצוא במקום אחר. הלו, זה דבר של הפקר. איפה תגיד לו, לך תמצא הפקר במקום אחר? אין הפקר במקום אחר. אם הוא בא לקנות, שהוא בא לקנות, אז אומרים לו, אתה בא לקנות? למה אתה צריך לקנות מה שאני רוצה לקנות? לך תקנה במקום אחר. אבל דבר של הפקר, הוא לא מוצא את זה. אז לא שייך להגיד את הדבר. הריטב"א, הוא מביא את רבנו תם, שהוא הביא ראיה לדין הזה, ממה שכתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, ודף נ"ד עמוד ב', כתוב שם, כבר הזכירו פה את זה, שמי שקנה מגוי שדה, הוא שלם לו כסף, והגוי עדיין לא נתן לו שטר על השדה. אומרת הגמרא שכל מי שקנה וזכה בשדה הזאת היא שלו. למה? כי מהרגע שהגוי קיבל את דמי השדה, הגוי מפקיר את השדה. כבר זה לא מעניין אותו יותר השדה הזאת, והישראל עדיין לא קנה, כי הוא, לא, הוא רוצה להתשטר, הוא לא מתכוון לקנות בכסף, כי הוא צריך שיהיה לו הוכחה שהוא קנה את השדה. ולכן אם איש אחר הלך וזכה, הוא זכה בזה. אז אומר הריטב"א שזאת הוכחה שבהפקר אין את הכלל של אני המהפך בחררה שהוא נקרא רשע. תשימו לב על מה מדובר כאן. מדובר שבן אדם שילם כסף, ובגלל שהוא שילם את הכסף, הגוי הולך ומפקיר את השדה, בא אדם שלישי וזוכה בשדה הזאת, אז הוא לא נקרא רשע. למה זה? מפני שהוא זכה מהפקר, כי הגוי הפקיר את השדה, אז הוא נקרא, הוא זכה מההפקר. אומר הרשב"ם שהוא נקרא רשע. הרשב"ם חולק על הדבר הזה. הרשב"ם שמע על המקום בבבא בתרא, הוא אומר שהוא נקרא רשע, שהוא לא צריך ללכת ולזכות. מה הנקודה פה? מה המחלוקת? אז המרשל אומר, יש תשובה במרשל, בתשובת מרשל, בסימן למדבב, המרשל אומר שהרשב"ם הוא לא חולק על רבנו תם באופן עקרוני. הוא מודה שאם זה הפקר, רבנו תם מביא גם ראיות אחרות שאני עכשיו מפני קוצר הזמן, אני לא רוצה לעמוד על זה. אני תכף תבינו למה הבאתי לכם בדיוק את הדוגמה הזאת שרבנו תם מביא, שהריטב"א מביא, שרבנו תם מביא את זה. סתם אם יש הפקר ואחד הולך לזכות וקודם אחר וזוכה, תופס את זה לפניו, הוא לא נקרא רשע. אבל שהראשון שילם כסף והוא גרם על ידי זה שהוא שילם את הכסף לגוי, שהגוי יפקיר את השדה ובא אחר וזוכה, זה מה שעושה שהוא יהיה רשע. ובכל זאת רבנו תם אומר שהוא לא נקרא רשע. אפילו במקרה כזה אומר שהוא לא נקרא רשע. אז נשאלת השאלה למה זה? אבל הוא אפילו עושה הפסד לשני. הבן אדם הזה שילם כסף לגוי, ואתה עכשיו מפסיד אותו. איך זה יכול להיות? תראו איזה דבר מעניין, מה שהרמב״ם כותב בפירוש המשנה, שם בבא מציע, שהגמרא אומרת שלך קודם, אפס כי לא יהיה בחייביון. תראו מה שהרמב״ם כותב. כאילו אמר, אין אתה חייב להסיר רעה מאחר, אלא בשלא יבוא לך כגון אותו רעה שאסירות ממנו. כי אם תהיה בעניין שאם תיתן לאביון די מחסורו, תשוב אתה מאותו הדבר. וזה שאמרו אינך חייב לתת לו, וזה שאמרו שלך קודם לכל אדם. איך הרמב״ם מתאר את הדבר? הוא אומר, יש בעיה, כי הוא איבד אבדה, אבל גם אדם אחר איבד אבדה. יש פה שני אנשים שאיבדו אבדה. אז עכשיו, מה עושים? האם אני צריך להפסיד את האבדה שלי כדי שהשני לא יפסיד את האבדה שלו? האם אני צריך לקבל את הבעיה כדי לפתור את הבעיה לאדם אחר? על זה אומרת התורה, לא, שלך קודם, אפס כי לא יהיה לך אביון, שלך קודם. אבל אם בכלל אין כאן שום בעיה, אין שום בעיה, אתה יכול לזכות, אז יהיה לך יותר כסף, אבל אין לך חיסרון, אתה לא איבדת כלום, אתה רק יכול לזכות. אבל אם אתה תזכה, זה יגרום שאיש אחר לא יוכל לזכות. אז והוא כבר מתעסק שהוא רוצה לזכות. האם זה שייך לאפס כי לא יהיה בך אביון או לא? לפי הלשון הפשוט של הרמב״ם זה לא שייך בכלל לעניין. וזה בדיוק שיטת רבנו תם. שרבנו תם אומר שבעניין של הפקר, זה לא שייך לבוא ולהגיד שאם אני מתעסק לזכות בהפקר ויבוא אדם אחר וקודם לפניי וזוכה, שלהגיד כאן את הכלל של אפס כי לא יהיה בך אביון. מפני שאין לך בשום בעיה, אתה לא צריך לפתור שום בעיה. למה אתה צריך לחטוף מאדם אחר? אני טעיתי, זה לפי פירוש רש"י, וזה בדיוק מתאים לרש"י, שרש"י אומר, אל תביא את עצמך לידי עניות. זאת אומרת שיש לך פה בעיה. לכן רש"י אומר, שאני המהפך בחררה זה אפילו בהפקר. אפילו שיש לך הפקר, ואחר, הוא יזכה בהפקר, אז הוא ירוויח. עכשיו בא השני ורוצה לתפוס ממנו שהוא לא יזכה בהפקר. אז אני אומר שזאת כאן הנקודה. כי אם אנחנו מסתכלים על ההפסד שבדבר, אז אין לך הפסד? אז למה אתה צריך להתערב לקחת משל השני? לכן הוא נקרא רשע. זה לא שייך להגיד על זה אפס כי לא יהיה בך אביון שלך קודם לכל אדם, כי אתה לא מפסיד. רבנו תם אומר שהוא לא צריך להפסיד. מה שהוא לא זוכה זה גם כן כמו הפסד. אני לא צריך שתהיה לי בעיה, אני יכול לזכות, אז מה אכפת לי שאתה רוצה לזכות, אבל כתוב שלך קודם, אז אתה, אפס כי לא יהיה בך אביון, אז שלך קודם, אז לכן אתה יכול לזכות. על זה אומר הרשב"ם, ככה המהרש"ל אומר, שהרשב"ם הוא סובר כמו רבנו תם, שגם בהפקר אסור, אפשר ללכת ולזכות, שגם על זה שייך הכלל ששלך קודם לשל כל אדם, למרות שהשני כבר, הראשון הוא כבר רוצה לזכות, ואני תופס ממנו, אבל זה שלך קודם. אבל אם הוא שילם כסף, וההפקר נעשה בגלל שהוא שילם את הכסף, פה הוא נקרא רשע שהוא הולך ומהפך בדבר הזה. אז מה ההבדל אם הוא שילם כסף או לא? בשו"ת חתם סופר, בחושן המשפט בסימן ע"ט, הוא אומר שהנקודה היא, הוא מביא את הרעיון הזה מהמערית, שהמערית אמר את הרעיון הזה, והוא אומר שזה כתוב גם בתוסות, אני לא רוצה כל כך להאריך בדבר, אני רק רוצה להגיד את הרעיון, שאם בן אדם נהנה מהפעולה של השני, אז הוא נקרא רשע. מפני שלולא הפעולה של השני, אם הוא לא יכול לקבל את מה שהוא עשה, אז הוא נקרא רשע. אבל אם הוא לא צריך את הפעולה של השני כדי לזכות, אז הוא לא נקרא רשע. דהיינו, שיש כאן הפקר, ואני רוצה לזכות, ובא אחר וקודם וזוכה ממני, אז אני לא גרמתי לו שהוא יזכה, אני לא, מה שאני רוצה לזכות זה לא גורם שגורם שהוא יוכל לזכות. אבל שאני שילמתי כסף לגוי, וכתוצאה מזה ששילמתי כסף לגוי, הגוי מפקיר את השדה, ולכן איש אחר יכול לבוא ולזכות, הוא בעצם נהנה מהגיעו של השני, כי אני יגעתי כאן, כי אני השקעתי כדי שזה יהיה הפקר, ואתה רוצה לבוא וליהנות מהדבר הזה. על זה אומר הרשב"ן שהוא נקרא רשע. עכשיו, רבנו תם סובר, כך כתוב בריטווה, שהרבנו תם סובר שבמקום שהוא נקרא רשע, הוא צריך לשלם את מה שהוא עשה. זה לא סתם שיש עליו שם של רשע, אלא הוא צריך לשלם. ובקשר לעניין הזה של רבנו תם מוכיח מהגמרא הזאת, כי איפה כתוב בגמרא שהוא לא נקרא רשע אם הוא הולך וזוכה ממה שהישראל כאן שילם כסף לגוי? כי לפי רבנו תם, אם היה עליו שם של רשע, אז הוא היה צריך להחזיר את השדה בכלל. לכן רבנו תם אומר, מזה שכתוב בגמרא שמי שזכה בשדה זכה, אז זה סימן שהוא לא צריך לשלם כלום. אז זה סימן שהוא לא נקרא רשע. אבל הראשונים, הריטב"א, הוא חולק על זה, והוא אומר שגם אם הוא נקרא רשע, הוא לא צריך לשלם, וגם מי שקנה מהגוי, הוא לא צריך לשלם. והריטב"א בעצמו מביא שרבי גאון אמר, שם בבבא בתרא הריטב"א מביא, שרבי גאון אמר שהזוכה צריך לשלם לבן אדם הזה. ואז אומר הריטב"א, למה? למה? כי ברבי גאון כתוב שזה כמו משטר שלי, שהוא נהנה מהשני. וזה דומה לסברה שכתוב בחתם סופר. החתם סופר הוא כנראה לא ראה את הריטב"א הזה. אבל זה דומה לסברה של החתם סופר. אז הריטב"א אומר, מה זה שייך? הגוי יפקיר. זה לא קשור לישראל שנתן. הישראל גרם שהגוי יפקיר. אבל ההפקר של הגוי זה לא קשור לישראל. כי הגוי הוא רשע, הוא לא אכפת לו, אז הוא מקבל כסף מאחד והוא מפקיר את השדה, ולא מעניין אותו מה שהראשון שילם לו כסף כדי לקנות את השדה. והוא סיכם איתו שהוא ימכור לו את השדה. אז זה עניין של הגוי, זה לא שייך בכלל לישראל. אז לכן הוא חולק על הדבר הזה. והוא מביא גם מרבנו יונה, שרבנו יונה אמר שהשדה היא כמו משכון. ולכן הראשון שקנה מהגוי יכול לבוא ולגבות את השדה. או שהוא ישלם לו את הכסף, מפני שזה כמו משכון. והריטב"א חולה גם על הדבר הזה. והוא אומר שאיפה כתוב שזה משכון? הוא בא לקנות את השדה, הוא לא בא למשכן את השדה. הוא חשב שהוא קונה את השדה. אבל מה פתאום זה נהיה משכון? בכל אופן אנחנו רואים שיש כאן סברה גדולה, שלמרות שבדיני ממונות בעצם אין פה גזלה, כי בעצם הוא קונה מן ההפקר. אבל בכל זאת, כיוון שהוא נהנה מהגיעו של חברו, הוא צריך לשלם תמורת הדבר הזה. לא רק שהוא נקרא רשע שהוא עושה את זה, אלא הוא גם צריך לשלם בשביל הדבר. לכן אני אומר בקיצור, שגם בתוכנה זה בדיוק אותו דבר, או בכל יצירה אחרת. שבן אדם עשה יצירה של אופנה, עשה יצירה של תוכנה, זה אותו דבר. ואותו דבר בר אילן, כן? שהם הלכו וצירפו, על תקליטור אחד הם הלכו וצירפו כל מיני ספרים, למרות שהם לא חידשו את הספרים, אבל הם חידשו את הדבר הזה, שזה הכל נמצא בתקליטור אחד, עם כל התוכנה שיש שם, תוכנת החיפוש וכל הדברים האחרים, אבל אפילו בלי התוכנה של החיפוש, עצם העובדה שעל תקליטור יש את כל הספרים האלה, זה המעשה שלהם, זה היגיעה שלהם. וכיוון שהם עשו את היגיעה הזאת, אז ברור שאסור לבן אדם אחר, אם הוא הולך ולוקח את זה מהם, אז הוא רשע. עכשיו, פה זה לא הולך לפי דיני ממונות, של גזלנות, שהוא צריך לבוא ולגזול ממנו את החפץ, אלא הוא נהנה מהגיעו. אז זה שהוא הולך ומעתיק את זה מהאינטרנט, או שמעתיק את זה מהחבר שלו, זה לא משנה. כי הוא סך הכל, הוא לוקח את יגיעו של השני, הוא נהנה מיגיעו של השני, ובלי לשלם לו. אז בטח שזה נקרא רשע. ולפי מה שאנחנו מדברים, לפי הראשונים האלה, זה לא סתם רשע, אלא זה רשע שצריך לשלם את מה שהוא נהנה. וכמובן שההנאה זה לא כמה שהוא משתמש, אלא ההנאה זה כמה שזה עולה. ולכן בקיצור, בבקשה, אין, סליחה, רק רגע, אין דבר כזה, אני רוצה להסביר, אין דבר כזה מחיר מופקע. ולמה אין דבר כזה מחיר מופקע? מפני שחוכמתו מחר לו. זאת אומרת, אם יבוא בן אדם אחר ויעשה בדיוק את אותו דבר, והוא יבקש על זה שקל, אבל הראשון שעשה, או איש אחר שעשה, הוא מבקש על זה מיליון, זה הזכות שלו, כי הוא עשה את זה. זה שלו, עלו לגנוב ממנו את התקליטור שהוא עשה, ברור שאסור לגנוב ממנו. עכשיו, אם יבואו, אם אחד ילך ויגנוב את זה ממנו, אז צריך הגנב, צריך לשלם, נגיד הוא ישחית את זה, יזרוק את זה בים, גמרנו. אז בית דין מה יגידו? אתה צריך לשלם כמה שזה שווה. אז עכשיו, איך קובעים כמה זה שווה? אז הולכים לשמאים ויגידו כמה שזה שווה. אז כמה שאפשר לקנות את זה בשוק, זה המחיר של הדבר. אז זה באמת נכון? אבל זה נכון לגבי כל הדברים, כי אני אתן לכם דוגמה. בן אדם, יש לו חליפה יפה, הוא אוהב את החליפה הזאת, וזה יש לו ירושה מהסבא שלו, והוא אוהב את החליפה הזאת מאוד. הוא לא ימכור את זה לשום בן אדם, רק אם הוא ייתן לו מיליון. פחות ממיליון הוא לא מוכר את זה, כי זה קשה לו להיפרד מהחליפה הזאת. אבל חליפה בדיוק כזאת, ואפילו יותר טובה מזאת, שקונים את זה בחנות אחרת, זה עולה רק 100 שקל. עכשיו, אם בן אדם הלך והזיק לו, הוא גנב ממנו את החליפה הזאת, זרק את זה בים, גמרנו, אין חליפה. שיבואו לחייב אותו בבית דין, אז כמה צריך לשלם? לפי מה שהמוכר מבקש, או לפי מה שהשווי בשוק? אז זה עניין אחר לגמרי. ברור שבאים לחייב בן אדם בתור מזיק, אז הוא צריך לשלם כמה שזה שווה למכר בשוק. ואם המחיר בשוק הוא נמוך, אז זה המחיר. אבל כשאתה בא לקחת ממנו, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אני משלם לך 150 שקל, למרות שזה שווה 100 שקל, ואני לוקח ממך. כי הוא אומר, אני לא רוצה. אני רוצה מיליון. בלי מיליון, אני לא מוכר את זה. זה לא קשור להגיעה. זה לא קשור להגיעה. כי ברור שהתוכנה היא שייכת לו. בן אדם שיצר את התוכנה, התקליטור הזה שהוא עשה, שבו נמצאת התוכנה, זה שלו. ואותו דבר, אם הוא עשה יצירה של אופנה, של אומנות, של ציור וכל הדברים האחרים, אז זה שלו. והוא רוצה מחיר כזה וכזה. אף אחד לא יכול לקחת ממנו את זה, בלי לשלם לו את המחיר הזה. אם הוא יגזול ממנו, והוא יאבד את החפץ, ועכשיו בדין יבוא לחייב אותו על הגזלה שהוא גזל, שכתוב ישיב את הגזלה אשר גזל, שהגמרא אומרת שאם אתה לא משיב את הגזלה, אתה צריך לשלם את דמיה, אז דמיה זה באמת לפי מה שהולך למחר בשוק, כי בן אדם לא יכול לקבוע מחיר. אבל זה אחרי שהוא עבר על איסור גזל. אבל לפני שהוא עובר על איסור גזל ואתה רוצה לרכוש את זה, אין דבר כזה, אתה צריך לשלם כמה שהוא רוצה. אתה לא רוצה לקנות, אל תקנה, אף אחד לא מחייב אותך לקנות, במחיר מופקע. לכן לא שייך בכלל לדבר על מחירים מופקעים, אין מחירים מופקעים. אבל מה שכן יש, לא על איסור גזל, אלא על איסור של מה שאני אמרתי במקרה הזה, ואולי לזה הוא התכוון, לפי מה שהסברתי, שהוא מעתיק מהאינטרנט, בעצם הוא לא גוזל. אין כאן איסור גזלה, אלא כל מה שאתה מחייב אותו, זה בגלל שהוא נהנה מיגיעו של השני. נהנה מיגיעו של השני, זה כמה ששווה הגיעה. אז ברור שלא בן אדם קובע את זה. אבל לפי מה קובעים את השווי של ההגיעה הזאת, כמה שזה נמכר בשוק. כי ברור שאם יש הרבה תקליטורים כאלה של הרבה חברות, לא שלו עצמו, אלא של הרבה חברות יש בדיוק את אותו דבר, אז כמובן שהמחיר בשוק יורד, ואם הבן אדם הזה הוא מתעקש והוא רוצה דווקא למכור ביוקר, מי שרוצה לקנות אצלו משלם יותר מה שאפשר להשיג את זה במקום אחר במחירים יותר זולים, אז אנחנו באמת לא נחייב את הגנב, שהוא לא יכול להחזיר את הדבר, ודאי שלא נחייב אותו רק לפי השווי של הדבר בשוק. אבל זה אחרי שהוא עובר על האיסור הזה שהוא לקח, כמה שהוא צריך לשלם, הוא צריך לשלם את השווי של הדבר. ובדרך כלל השווי זה לפי כמה שזה נמכר בשוק. זה בדרך כלל השווי של הדברים, כן?
אני אעשה אדם שתמיד לו במחשב, נגיד, אתה מחשב את זה לפני כלשהו, את התוכנה המקורית, צריך להיות תוכנה גנובה. ירושלים פה כמה שנים, עד שתבררנו. נחייב את הדבר,
רק רגע, אתה שואל שאלה מאוד טובה. אני רק רוצה פה להוסיף מילה חשובה מאוד, כי בעניין הזה של אני המהפך בחררה, לפי מה שמבואר בגמרא, זה רק בזמן שבן אדם יודע. אם בן אדם לא יודע, אין עליו את הכלל. ככה זה יוצא מתוך הגמרא, בדף נותן בגמרא מסכת קידושין. כי לא שייך להגיד עליו שהוא רשע שזהו. אז אני חושב שאותו דבר זה גם יהיה לגבי העניין הזה. זאת אומרת, אם בן אדם לא יודע שהוא הוא לקח מבן אדם אחר, כי הוא קנה תוכנה, והוא חושב שיש לו תוכנה, את התוכנה שלו, הולך לו טכנאי אחר, שהוא מביא את המכשיר לתיקון, ומחליף לו את התוכנה שלו, לוקח לו את התוכנה שלו ושם לו תוכנה גנובה, אז אני לא חושב שאם זה הולך לפי כללים של גזל, אז זה לא משנה, אז זה גזל. אבל לפי מה שאני אומר, זה לא עניין של גזל, אלא זה רק נהנה ביגיעו של חברו, ולכן הוא נקרא רשע שהוא צריך לשלם על הדבר הזה, אז לא נראה לי שאפשר להגיד עליו את הכלל הזה שהוא נקרא רשע. אבל רק רגע, אבל מהרגע שיוודע לו, אז בטח שהוא צריך להפסיק להשתמש בזה. הוא צריך, הוא לא יוכל לתבוע ממנו למה השתמשת בזה, כי הוא אומר, אני לא ידעתי, אני קניתי תוכנה, ומה שאיש אחר בא ועשה לי, מה אני יכול לעשות? אני חושב שצריך לשלם כמה שזה שווה התוכנה הזאת בשוק, כך אני חושב. אם הוא רוצה עכשיו להמשיך להשתמש בזה, הוא כבר לא רוצה יותר להשתמש. אני חושב שהוא צריך לשלם. זה התשובה של הדבר, אם הוא רוצה לחזור בתשובה על זה שהוא גנב, אז גמרנו, אז הוא צריך לשלם כמה שזה היה שווה באותה שעה. באותה שעה שהוא לקח את זה, כמה שזה היה שווה, זה מה שהוא היה צריך לשלם. ויכול להיות שבאותה שעה שהוא לקח את זה, זה היה שווה 100 שקל, היום זה שווה רק כשקל אחד, בגלל שבינתיים החברה כבר הוציאה 10 גרסאות מתוקנות, והדבר שלו זה כבר לא שווה כלום, אבל זה הולך לפי השעה הראשונה. כל גזלן זה ככה. כל גזלן הוא משלם לפי שעה הראשונה, הוא לא משלם לפי הסוף. בבקשה? זה לא משנה, אבל כשאנחנו מדברים על נהנה מהגיעו של חברו, זה על השעה הראשונה שהוא לקח את זה. והשעה הראשונה שהוא לקח, זה הזמן שנהנה מהגיעו של חברו. בבקשה. אתה אומר דבר מאוד טוב, ובריטווה, בדף סמך א' במסכת גיטין, כי שם במשנה כתוב של אני המנקף בראש הזית. יש שני דינים, יש אני המהפך בחררה ויש אני המנקף בראש הזית. שאני המנקף בראש הזית זה יותר חמור, כתוב על זה שזה גזל מדבריהם, רבי יוסי אומר שזה גזל גמור, זה משנה בדף נ"ט עמוד ב' במסכת גיטין, והגמרא מסבירה שלפי רבי יוסי זה יוצא בדיינים, לפי חכמים זה לא יוצא בדיינים. זה גזל מדבריהם, מפני דרכי שלום, אבל זה לא יוצא בדיינים. וכתוב שם בריטווה, כי יש שם סיפור בגמרא שרב כהנה הוא לקח את הפירות שאחד דפק את זה למעלה על האילן, זה נקרא מנקף, שהוא דופק למעלה על הזית כדי להוריד, להפיל את הפירות, וככה היו עושים, איך כותפים את הזיתים, לא הולכים לכתוב זית זית, אלא מקים על הזית למעלה והפירות נושרים למטה, ואז הוא בא ואוסף את הפירות. אז זה שאוסף את הפירות המוקשים האלה, הוא נקרא גזל מפני דרכי שלום, שזה לא יוצא בדיינים, כך כתוב, שזה לא יוצא בדיינים, וכתוב בגמרא שרב כהנא עשה ככה, בדף סמך א', הגמרא שם אומרת, שרב כהנא עשה את זה, אז האיש ראה שהוא עושה את זה, אז הוא אמר לו, למה אתה עושה ככה? אז אומר הריטווה, מה פתאום רב כהנא עשה לו? כתוב במשנה שזה גזל מפני דרכי שלום. אז יש שני פירושים בריטווה. פירוש אחד הריטווה אומר שהוא חשב שזה גוי. הוא חשב שהאיש הזה הוא גוי, אז אין את הכלל הזה של מפני דרכי שלום. אז מסתבר שגם אני המהפך בחררה, שזה מסתבר שזה אותו דבר, שזה שייך רק אצל ישראל וזה לא שייך אצל גוי. כי אצל ישראל תמיד אנחנו אומרים שלך קודם, לפי מה שהסברתי מקודם. כי כל הנקודה כאן, אם זה כן טוב או שזה לא טוב, זה בגלל שאהבת לרעך כמוך, לכן אתה צריך להעדיף את שלך וחברך, שאתה לא צריך לקחת ממנו במקום שזה לא פוגע בשלך קודם, באפס כי לא יהיה בך אביון. לגבי גוי זה לא שייך, לגבי גוי תמיד ישראל קודם, אבל כמו שכבר אמרו פה, אם החברה היא חברה של גויים, אבל ישראל מוכרים את זה, אז בעצם הוא עושה גם, הוא עושה נזק פה גם לחברה. זה לא רק שהוא גוזל את הגוי שיצר את התוכנה הזאת, אבל כיוון שיש המשווקים ישראלים אחרים, אז הם גם כן, זה כאילו שהם קיבלו את הזכות הזאת, זה כאילו שהם קנו את הזכות הזאת, והם מרוויחים מזה, לכן יש על זה גם כן את הכלל, לפי מה שאני אמרתי, אבל אם באמת זה רק של גוי, אז זה נראה שאין בכלל את הכללים האלה, ועל זה אין את הכלל של מפני דרכי שלום. בבקשה? זה לא משנה, אבל הוא קיבל את זכות השיווק, אז הוא נהנה מהדבר הזה, אז זהו. עכשיו, יש כאן עוד דברים אחרים, יש כאן עוד הרבה הרבה דברים אחרים, אבל זה כבר נשאיר את זה לפעם אחרת. תודה לכם.